שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פי במסכת עירובין באתר sinai.org.il. אני מתנצל מראש על הצרידות, אני מקווה שזה יעבור עד השיעור מחר. היום אנחנו לומדים מהמשנה בדף הקודם ועד המשנה בסוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 20 דקות. אז הנושא של החלק הראשון זה נניח שאנחנו שלושה בתים בחצר ואני רוצה לארגן עירוב חצרות, אותו דבר עם שיתופי מבואות, ואני לא רוצה להתחיל להסתבך ולעבור בית בית ולאסוף אוכל, אז אני פשוט הולך למכולת וקונה אוכל בכמות שצריך לכולם, ואני מקנה את אותו אוכל לשכנים ושם את זה בתור עירוב, כך שאני לא צריך לקחת מהם בפועל, אלא אני עשיתי את זה בשבילם. אז לגבי האם צריך את הדעה שלהם, על זה נדבר בחלק השני של השיעור. בחלק הראשון אנחנו רוצים לדבר על האם צריך פעולת קניין, כלומר להגביע את העירוב בגובה תפח כשאני מקנה להם את העירוב. עכשיו למה שלא נצטרך מעשה קניין? הרי בכל קניין צריך מעשה קניין, למשל הגבהה כמו שהזכרנו עכשיו, או משיכה או העברה מרשות לרשות, אז למה שכאן לא נצטרך? אז מסבירים האחרונים עיקרון שעולה בהרבה מקומות, שנכון שבאופן כללי קניינים צריכים מעשה קניין, אבל המעשה קניין הזה הוא לא מטרה בפני עצמו, אלא הוא רק אמצעי. אמצעי למה? אמצעי לגמירות דעת. כלומר, כשיש מעשה, זה עושה שבאמת יהיה גמירות דעת, כלומר החלטה ברורה וסופית בדעת שלי על הקניין, אבל באמת מה שחשוב זה הגמירות דעת, לא המעשה. ממילא, אם יש איזשהו תחליף למעשה קניין שגורם לזה שברור שיש גמירות דעת, אז זה מספיק, ולא צריך מעשה קניין בפועל. וממילא זאת השאלה כאן, האם אצלנו יש איזשהו תחליף או שחייבים מעשה קניין? במקרה שלנו זה יהיה הגבהה בגובה של טפח. עכשיו השאלה הזאת, האם צריך מעשה קניין או לא, עולה גם לגבי הנושא במשנה שלנו, שזה שיתופי מבואות וגם עירובי חצרות, זה אותו עיקרון, וגם לגבי עירובי תחומין, שזה לא עולה במשנה שלנו, אלא בתחילת הפרק הבא בפי ב' עמוד א'. גם שם, אם אני עושה בשבילך עירובי תחומין, בהנחה שאתה רוצה שאני אעשה את זה, כלומר דעת יש, ואני קונה במקולת את האוכל בשביל לשים בעירוב, האם אני צריך להקנות לך את זה על ידי מעשה קניין, או שיש תחליף למעשה קניין, כי כאמור העיקר זה הגמירות דעת. אז לגבי שני התחומים האלו, שיתופי מבואות מול עירובי תחומין, יש מחלוקת הפוכה בין שמואל לבין רב. כלומר, שמואל אומר שבשיתופי מבואות צריך מעשה קניין ובעירובי תחומין לא. רב אומר להפך שבשיתופי מבואות לא צריך ובעירובי תחומין צריך. עוד פעם, בקיצור, שמואל אומר שבמבואות צריך, בתחומין לא צריך. רב אומר שבמבואות לא צריך ובתחומין צריך. עכשיו עוד רגע נסביר מה הסברות של המחלוקת, אבל לפני זה נאמר מי התנאים והאמוראים שמסכימים לכל צד. אז קודם כל, כשמואל שאומר שבמבואות צריך ובתחומין לא צריך, יש לנו את המשניות, כי מצד אחד המשנה שלנו אומרת במפורש שבמבואות צריך, והמשנה בפי ב' לגבי תחומין לא מזכירה שצריך, זה במשניות. בנוסף, ממש בתחילת הגמרא, רב יהודה גם כן אומר שצריך, והוא גם זה שאמר שעושים את זה על ידי הגבה הטפח, ומיד אחרי זה רב המוסיף שזה מה שאמרו סבי דה פומפדיטה, ואגב זה בסוגריים, הם מביאים עוד שלושה דברים שהם אמרו, נזכיר אותם בסוף השיעור. אז אלה הדעות שסוברות כמו שמואל, שבמבואות צריך ובתחומין לא צריך. לעומת זאת, מי סובר כמו רב? אז עקרונית, הראשונים מהירים שהוא לא חייב מישהו שיסבור כמותו, כי רב תנא ופליג, כלומר הוא יכול לחלוק על המשנה שלנו ועל המשנה בפי ב', אבל לפחות לגבי המשנה בפי ב', כלומר לגבי עירובי תחומין, הגמרא מביאה בכל זאת עזרה תנאית לרב, וזה מסיפור שמובא ברבע העליון של עמוד א', שמסופר על הקלה של רבי יושעיה שלפני שבת היא הלכה לכיוון בית המרחץ, שהיה מחוץ לתחום, והחותנת שלה שרואה ששבת מתקרבת והקלה עוד לא חזרה, אז היא עשתה בשבילה עירוב תחומין, בשביל שהיא תוכל לחזור בשבת הביתה, והמקרה הזה הגיע לרבנים, ורבי חייא אמר שהעירוב לא טוב, ורבי ישמעאל ברבי יוסי אמר שהעירוב כן טוב. עכשיו, למה רבי חייא אמר שזה לא טוב? אז יש שתי אפשרויות, או כי כאן מדובר שהיא עשתה את זה שלא מדעתה, או שהיא עשתה את זה כן מדעתה, אבל היא לא הקנתה לה את העירוב, אז הגמרא מתלבטת, ובהמשך גם רבי זרע מתלבט בין שתי אפשרויות אלו, ורב יעקב מביא בשם רבי יוחנן, ובהמשך גם יש רב יעקב ששאל את רב יעקב ברידי, ושניהם אמרו שהאפשרות השנייה נכונה. כלומר, שאותו מקרה מדבר על זה שהיא עשתה את העירוב מדעתה, אבל כשהיא קנתה לה את העירוב, היא לא עשתה מעשה קניין, ולכן רבי חייא אסר, אבל כאמור, רבי ישמעאל ברבי יוסי יתיר, אז יוצא שהם נחלקו במחלוקת שמואל ורב. רבי ישמעאל ברבי יוסי שלא אסר הוא כמו שמואל שבעירובי תחומין לא צריך מעשה קניין, אבל רבי חייא שאסר הוא כמו רב שמצריך מעשה קניין בעירובי תחומין. אז עד כאן הפריסה של הדעות במחלוקת האם צריך מעשה קניין או לא, בשיתופי מבואות וברובי תחומין. יש לנו את שמואל, המשנה שלנו, רב יהודה, סבי דה פומפדיטה, רבי ישמעאל ברבי יוסי, כולם אומרים לפחות באופן חלקי שבשיתופי מבואות צריך וברובי תחומין לא. מהצד השני יש לנו את רב ואת רבי חייא שאומרים להפך, שבשיתופי מבואות לא צריך וברובי תחומין צריך. ובסוף, בשליש התחתון של עמוד א', הגמרא מביאה את רב נחמן שאומר שלמעשה צריך לקחת את החומרה של כל צד, כלומר שגם במבואות וגם בתחומין צריך מעשה קניין. עד כאן עיקר הסוגיה בגמרא, עכשיו נוסיף על זה ארבע הערות. הערה ראשונה זה לגבי מה שרב יהודה אמר שמגביעים טפח. קודם כל נעיר שתוספות אומר שזה לא שבכל מעשה קניין של הגבעה מספיק טפח, אלא זה איזושהי כולה מיוחדת בדיני עירובין, כיוון שזה רק דרבנן, אבל בקניין רגיל צריך שלושה טפחים, יש ראשונים שחולקים בזה על תוספות. דבר שני לגבי הגבעה, הגמרא מקשה בשורה הרביעית בעמוד א', מברייתא בשורה הרביעית בעמוד א', שאומרת שאפילו טפח לא צריך, אלא מספיק להגביע משהו, אבל הגמרא מסבירה שאותו משהו הכוונה היא טפח, והברייתא השתמשה במילה משהו פשוט כי טפח זה מעט מאוד, וזה אגב מאוד מובן לפי מה שהתוספות אמר, שבדרך כלל צריך יותר, ופה מספיק טפח, לכן הברייתא קרא לזה משהו, אבל באמת הכוונה היא לטפח. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה זה שעכשיו נאמר מה הסברות, כלומר מה התחליף למעשה קניין שבגללו לא צריך מעשה קניין ובכל זאת יש גמירות דעת. תראו תוספות דיבור המתחיל רב שמביא סיכום של זה, נאמר את זה בקצרה. לגבי שיתוף מבואות, הסברה לומר שיש גמירות דעת זה כי לא רק אתה צריך את השיתוף מבואות הזה, גם אני צריך, הרי אנחנו שכנים, ואם אתה לא תוכל לטלטל גם אני לא יכול. ממילא ברור שכשאני מקנה לך את זה יש לי גמירות דעת, כי אני עושה את זה גם לטובתי, לכן לא צריך מעשה קניין בזה לפי רב. זה בשיתוף מבואות ורובי חצרות. ברובי תחומין תוספות מביא שלוש הצעות לסברה, נביא אחת מהן, וזה שכיוון שברובי תחומין אני לא יכול לעשות את זה בלי דעתך, כלומר אתה אמרת לי צבע ערב עליי, אז ברגע שאמרת לי זה בעצם התחליף לגמירות דעת. עכשיו נדגיש עוד פעם, לפי העיקרון שתוספות אמרו מקודם, זה לא אומר שעכשיו בכל דיני הקניינים מספיק שתאמר לי, אבל בעירובין זה מספיק, כי בעירובין באופן כללי אנחנו מקלים יותר. אז זאת הערה שנייה לגבי הסברות. הערה שלישית שמובאת בשליש התחתון של עמוד א', אחרי שרב נחמן פסק לחומרה בשתי השאלות, שואל רב נחמן לגבי תחום אחר לגמרי שבכלל לא קשור אלינו, פשוט גם הוא נקרא במקרה עירוב, וזה עירוב תבשילין, כלומר האוכל ששמים לפני יום טוב כשיום טוב יוצא ביום שישי, בשביל לאפשר לי לבשל ביום טוב לשבת. השאלה היא, אם אני עושה בשבילך את העירוב תבשילין הזה, האם אני צריך לעשות מעשה קניין ולהקנות לך את העירוב? זאת השאלה של רב נחמן, ורב יוסף אמר, אין לך מה לשאול, שמול אמר בפירוש שצריך, ועל זה אומר הבאי, כנראה שרב נחמן ששאל האם צריך או לא, לא שמע ששמואל אמר שצריך, כי אם הוא היה שומע, ברור שהוא היה מסכים לשמואל, כי זה לא כמו ברובי תחומין ששם רב נחמן החמיר למרות ששמואל הקל, כי שם רב נחמן פשוט רצה להחמיר גם כשמואל וגם כרב. אבל ברובי תבשילין ששמואל מחמיר ולא ידוע על אף אחד שמקל בזה, מן הסתם גם רב נחמן יסכים לזה. זאת הערה שלישית. הערה רביעית והאחרונה בנושא הזה מתחילת הגמרא זה שהזכרנו מקודם שסבי דה פומפדיטה גם הסכימו לשיטה של רב יהודה ושל שמואל, ואגב זה הגמרא הביאה עוד שלושה דברים שסבי דה פומפדיטה אמרו, אז עכשיו נאמר אותם. דבר אחד שכשמקדשים על היין מספיק לשתות מלוא לוגמה ולא צריך את כל הרביעית. תראו תוספות שהוא מסביר שמלוא לוגמה וזה לא כפשוטו, אלא באמת זה רק חצי מחלל הפה וממילא זה פחות מרביעית. דבר שני זה שעושים מדורה בשבת, אם היא צריכה את זה לחיה, כלומר ליולדת, וגם לחולה, ואפילו אם זה בקיץ, אם הם צריכים אז עושים. דבר שלישי, אם רואים עץ, ואנחנו רואים שהגויים מתנהגים אל העץ הזה בצורה מוזרה, איך יודעים שהעץ הזה הוא בעצם עץ אשרה? אז הם אמרו שאם רואים שהגויים שומרים על העץ ולא אוכלים מהפירות, זה אומר שזה עץ אשרה. שמואל אגב מצריך יותר מזה, וצריך ממש לשמוע אותם אומרים שהם הולכים לקחת את הפירות בשביל לעשות שחר, בשביל העבודה זרה. זאת הערה רביעית, ועד כאן ארבע הערות, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי האם כשאני עושה בשבילך שיתוף מבואות, עירובי חצרות ועירובי תחומים צריך לעשות מעשה קניין או שלא. לפי שמואל במבואות וחצרות צריך ובתחומים לא, לפי רב בדיוק להפך, ורב נחמן מחמיר בכולם. הנושא של החלק השני זה דעת, כלומר מתי חיסרון בדעת זה בעיה, כשעושים שיתוף מבואות ועירוב חצרות ועירובי תחומים. עכשיו את הנושא הזה נחלק לשתי סוגיות. סוגיה אחת תעסוק במצב שבו יש דעת, רק לא של בעל הבית, אלא של מישהו אחר, כמו למשל אשתו. סוגיה שנייה תעסוק במצב שבו אין לו דעת בכלל, ועושים את זה מדין זכין לאדם שלא בפניו. אז נתחיל בסוגיה הראשונה, זה נמצא ברבע התחתון של עמוד א', אומרים שמואל ובהמשך גם ריש לקיש, שאשתו של אדם יכולה לערב שלא מדעתו. עכשיו, התוספות מסבירים שאם מדובר שהוא פשוט לא יודע אבל הוא לא מתנגד, אז ברור שזה אפשרי. אלא החידוש הוא שאפילו שהוא מתנגד, הם יכולים לקחת את העירוב ממנה, בעל כורחו של הבעל. זה החידוש שלהם, ועכשיו לגבי זה נאמר שלושה דברים. דבר אחד זה משהו שלמדו מכאן, דבר שני זה קושייה על זה ותירוץ, ודבר שלישי זה סיוע לזה ותחייה לסיוע. אז הדבר הראשון זה מה למדו מכאן, רבי זיירה ובהמשך רב יהודה למדו מכאן שכמו שאשתו של יהודי יכולה לערב בעל כורחו של בעלה, גם אשתו של גוי יכולה להזכיר בעל כורחו של בעלה. זה דבר אחד. בסוגריים נעיר שהתוספות מזכירים שראינו דבר דומה לזה בסמך ד' עמוד א', שגם הפועל של הגוי יכול להזכיר במקום הגוי עצמו. זה דבר אחד לגבי החידוש של אשתו של אדם. דבר שני לגבי החידוש הזה זה כאמור קושייה, והקושייה היא מברייתא שאומרת בפירוש שנשים שירבו שלא לדעת בעליהן אינו עירוב. אז איך אתה אומר שזה עירוב? עונה הגמרא, זה תלוי באיזה מצב מדובר. אם מדובר במצב שבו אם אותה אישה לא תעשה את העירוב בשביל הבעל, אז היא תהרוס לכל החצר, כי כולם יהיו אסורים, אז חזל מקלים ומאפשרים את זה. אבל אם זה לא מצב שהוא אסר עליהם, אלא הם פשוט רוצים להוסיף עוד אפשרות לטלטל, למשל שתי חצרות אחת לצד השנייה ויש ביניהם פתח וגם יש להם פתח לרשות הרבים, אז הם יכולים לעשות עירוב ביחד אבל הם לא חייבים, אז האישה לא יכולה לעשות את זה בעל כורחו של בעלה. אז זה היה קושייה לגבי החידוש לגבי אשתו של אדם, ודבר שלישי זה דווקא סיוע, וזה שקופים על אדם להשתתף בלחי או בקורה, אז זה סיוע לזה שקופים על אדם להשתתף בעירוב חצרות, על ידי אשתו לפחות. דוחה הגמרא ששם זה שונה, כי שם ליקה מחיצות, כלומר, כשאתה שם לחי או קורה, זה לא רק פותר לך בעיה הלכתית, אלא זה גם סוג של מחיצה נוספת, כלומר אין מחיצה רביעית בפתח לכיוון רשות הרבים, ועכשיו יש מחיצה מסוימת, כי הלחי או קורה גם נותנים סוג של הרגשה של מחיצה. ממילא, כיוון שזה דבר שמסייע מבחינה מציאותית לכל המבוי ולא רק הלכתית, אז את זה אפשר להכריח אותו, בניגוד למחיצה הלכתית, ששם הוא יכול להגיד, אני לא רוצה לטלטל בשבת במבוי, אל תכריחו אותי. לכן משם אי אפשר לסייע למה ששמואל אמר שאשתו של אדם עושה את העירוב בשבילו בעל כורחו, אבל לא דחינו את החידוש, אלא רק את הסיוע. עד כאן הסוגיה הראשונה לגבי דת, ראינו חידוש שאשתו של אדם מערבת בעל כורחו. הסוגיה השנייה לגבי דת מתחילה במשנה בעמוד ב', וכאן לא מדובר שאנחנו לוקחים את העירוב ממך בעל כורחך מאשתך, אלא ממך ישירות, אבל זה לא בעל כורחך, אלא אתה פשוט לא מודע לזה, והשאלה היא האם חייבים להודיע לך שלקחנו ממך אוכל בשביל העירוב. את הסוגיה הזאת נחלק לשני דיונים. הדיון הראשון יוצא מנקודת הנחה שכשעושים את העירוב בהתחלה, ברור שכן צריך להודיע לך או לקבל את ההסכמה שלך, אבל מה קורה אם כבר נתת את ההסכמה שלך, אבל אחר כך האוכל שבעירוב התמעט, כך שכבר לא היה את השיעור שצריך, ואני המארגן צריך לעבור אצל כל השכנים ולקחת עוד אוכל בשביל להשלים. השאלה אם עכשיו אני יכול לקחת כבר בלי רשות, כי הרי כבר נתת לי את ההסכמה העקרונית, אז אתה רוצה שיהיה כאן עירוב, אז אולי אני כבר יכול לקחת גם בלי לשאול בשביל להשלים, או שלא, ואני כל פעם צריך לשאול אותך מחדש. עכשיו, הגמרא מניחה שזה יכול להיות תלוי בשני גורמים. גורם אחד, זה אם אני לוקח את אותו מין של אוכל שנתת לי בהתחלה, או מין אחר. אם זה מין אחר, אז יש יותר סברה לומר שאני צריך לבקש ממך שוב, מאשר אם זה אותו מין. זה גורם אחד. גורם שני, זה אם האוכל הראשון שנתת לי רק יתמעט, או שהוא קלה, כלומר נגמר לגמרי. אם הוא קלה, אז יותר סביר שאני צריך לבקש ממך מחדש, כי מה שהיה נגמר לגמרי, אז הכל מתחיל מההתחלה. אלה שני הגורמים שצריך לקחת בחשבון, ועכשיו נראה מה הדין, ואנחנו נשווה לגבי זה בין ברייתא שהגמרא מביאה לבין המשנה. הברייתא, לפי ההבנה הראשונה של הגמרא, תולה הכל רק בגורם השני, האם הוא קלה או רק נתמעט. אם הוא קלה, אז אני צריך להודיע לך גם אם זה אותו מין. אם הוא לא קלה אלא רק יתמעט, אז אני לא צריך להודיע לך אפילו שזה שני מינים. שוב, אם הוא קלה מודיעים, אם נתמעט לא מודיעים, ולא משנה כמה מינים יש. לעומת זאת, במשנה מפורש שגם כשנתמעט, אני צריך להודיע, וזה ממש נגד הברייתא, כי הברייתא אמרה שאם זה רק יתמעט, לא מודיעים. זאת הקושייה, ועל זה הגמרא עונה שתי תשובות. תשובה אחת משנה את ההבנה במשנה, תשובה שנייה משנה את ההבנה בברייתא. התשובה הראשונה אומרת שבאמת המשנה היא כמו הברייתא, ורק אם קלה לגמרי צריך להודיע, וזה שהמשנה כתבה נתמעט, היא לא התכוונה נתמעט, היא התכוונה נתמתמת, כלומר, התמוטט לגמרי, כלומר, קלה, ורק אז צריך להודיע. תשובה שנייה זה להפך, שהמשנה במקומה עומדת, ודווקא את ההבנה בברייתא צריך לשנות, כלומר שהברייתא לא התכוונה לומר שהגורם היחיד זה האם זה קלה או התמעט, אלא לברייתא יש שני תנאים והולכים לחומרה, כלומר לפי הברייתא צריך להודיע או אם זה קלה לגמרי, גם אם זה מין אחד, או אם זה שני מינים, גם אם זה רק התמעט. וממילא כך אפשר להבין גם את המשנה, שכשהמשנה אמרה שצריך להודיע גם אם רק נתמעט, נסביר שמדובר בשני מינים, שלזה גם הברייתא מסכימה שאז כן צריך להודיע. עד כאן הדיון הראשון לגבי מתי צריך להודיע. כאמור, בדיון הזה אנחנו שעקרונית צריך להודיע, וכל הדיון היה מה קורה עם העירוב, התמעט או נעלם, האם גם אז צריך להודיע או שלא. עכשיו, בדיון השני אנחנו נשאל שאלה יותר יסודית, וזה לא מה קורה אם זה התמעט, אלא לכתחילה, כשאני שם את העירוב בפעם הראשונה, האם צריך להודיע לך או שלא. עכשיו רשי מדגיש שכל השאלה כאן זה רק אם אני רוצה ללכת אליך למחסן ולקחת ממך אוכל בשביל החלק שלך בעירוב, אז באמת עולה השאלה האם זה זכות וזכין לאדם שלא בפניו, או שזה גם חובה, כי הרי אני לוקח ממך אוכל ואם אתה רוצה אותו אתה צריך ללכת לבית של העירוב ולקחת אותו משם ולאכול. אז זה הדיון שלנו, האם זה זכין או לא זכין. אבל אם מדובר שאני קניתי אוכל במקולת ואני מזכה אותך בזה, אז במקרה הרגיל ברור שזה זכין לאדם שלא בפניו, ועל זה אנחנו לא מדברים ואני לא צריך להודיע לך. אלא כאמור, כל הדיון זה כשאני רוצה לקחת ממך את האוכל, האם אני צריך להודיע לך כי זה לא רק זכות, או שלא כי זה נחשב רק זכות וזכין לאדם שלא בפניו. לגבי זה אנחנו נשווה בין המשנה שלנו לבין המשנה שאנחנו נראה מחר בקטע שנמצא בפי א' עמוד ב' ממש למעלה. לא ניכנס כרגע למה המקרה במשנה בפי א', רק נאמר שחכמים שם אומרים בפירוש אין מערבין אלא מדעתו, ורבי יהודה שם אומר שזה רק ברובי תחומין שצריך דעת, כי שם זה באמת גם חובה, כי אם אני מערב לו למזרח אז הוא לא יכול ללכת למערב, אבל ברובי חצרות לא צריך את דעתו כי זה רק זכות, זה מה שכתוב במשנה שם. במשנה שלנו לעומת זאת עולה במפורש שאם לא נתמעט אלא אני שם את העירוב לכתחילה, ודאי שצריך להודיע, וכך גם ראינו אגב בברייתא בפי עמוד א' שצריך להודיע. אז שוב, במשנה שם חכמים אומרים שצריך להודיע, ורבי יהודה אומר שזה דווקא בעירובי תחומין, לא בעירובי חצרות, ואילו במשנה שלנו כתוב במפורש שגם בעירובי חצרות כן צריך להודיע. זה במשניות, ועכשיו נראה מחלוקת אמוראים בין רבי יהושע בן לוי שמובא שם לבין רב שיזבי שמובא אצלנו. רבי יהושע בן לוי שם מבין שבאמת רבי יהודה וחכמים שם במשנה לא נחלקו, אלא רבי יהודה רק בא להסביר את חכמים, ובאמת כולם מסכימים שבעירוב תחומים צריך דעת, אבל בעירוב חצרות לא צריך דעת, כי לדעת רבי יהושע בן לוי זה רק זכות, אז אני לא צריך להודיע לך. לעומת זאת, רב שיזבי אצלנו אומר שזה כן מחלוקת, ורבי יהודה אומר שבאמת לא צריך דעת, אבל חכמים אומרים לפי רש"י כאמור שאם אני לוקח ממך את העירוב זה לא רק זכות, ואני כן צריך להודיע. זאת המחלוקת, שוב, לפי רבי יהושע בן לוי שם אין מחלוקת, ולפי כולם לא צריך דעת, לפי רב שיזבי אצלנו זה מחלוקת, ולפי רבי יהודה לא צריך, אבל לפי חכמים צריך. עכשיו נראה מה כל אחד מהם עושה עם המשנה שלנו, כי הרי המשנה שלנו לכאורה במפורש אומרת שכן צריך דעת. אז רב שיזבי בדיוק לומד מהמשנה שלנו את השיטה שלו, כלומר הוא אומר, הנה אתה רואה שמפורש במשנה שלנו שכן צריך דעת, אז זאת הוכחה שזה כן מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה, זו דעת רב שיזבי. לעומת זאת, רבי יהושע בן לוי שם כאמור אומר שאין מחלוקת, ובאמת גם לפי חכמים לא צריך דעת, אז מה הוא עושה עם המשנה שלנו? מסבירה הגמרא שם שהוא יעמיד את המשנה שלנו במקרה מיוחד, שבמקרה המיוחד הזה זה באמת לא רק זכות אלא גם חובה, ולכן במשנה שלנו צריך דעת, אבל במקרה רגיל זה רק זכות ולא צריך דעת. מה המקרה המיוחד במשנה שלנו? הוא אומר שמדובר בחצר שהיא לא מחוברת רק למבוא אחד, אלא היא מחוברת לשני מבואות, והיא פתוחה לשניהם. וכאן, באמת, אם אני אעשה לו שיתוף למבוא א', אז עכשיו הוא חייב להתנתק ממבוא ב', בשביל לא לאסור עליהם, וזה כבר לא רק זכות, אלא גם חובה, כי אולי דווקא החברים הטובים שלו במבוא ב', אז כאן באמת מודה רבי יהושע בן לוי, שכיוון שזה גם חובה, אז כבר צריך להודיע, וצריך להודיע אפילו אם אני מזכה אותך במבוא. אבל במקרה הרגיל שהחצר מחוברת רק למבוא אחד, זה רק זכות, ואפילו שאני לוקח ממך את האוכל, זה עדיין רק זכות, ואני לא צריך להודיע לפי רבי יהושע בן לוי. אלה הדעות באמוראים אצלנו ושם. עכשיו רק נאמר איך זה כתוב אצלנו בגמרא. הגמרא מביאה את רב שיזבי שלומד מהמשנה שלנו שבאמת זה מחלוקת, ועל זה הגמרא שואלת פשיטה, הרי כתוב שיש מחלוקת והמשנה שלנו במפורש אומרת שצריך דעת בניגוד לרב יהודה, ועונה הגמרא זה לא פשיטה, כי הרי הוא יכל להסביר את זה כמו שהסביר באמת רבי יהושע בן לוי. עד כאן הסוגיה השנייה לגבי דעת, האם צריך להודיעו כשאני לוקח ממנו את האוכל בשביל להערב עליו. ראינו לגבי זה שני דיונים, דיון אחד כשנתמעט, ודיון שני כששמים לכתחילה שלפי רב שיזבי זה מחלוקת הנעים, ולפי המשנה שלנו צריך, ולפי רבי יהודה לא צריך, לפי רבי יהושע בן לוי לעומת זאת זה לא מחלוקת, ולפי כולם לא צריך, אלא אם כן זאת חצר שמחוברת לשני מבואות. עד כאן החלק השני של השיעור לגבי דעת, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון, וזה לגבי השיעור של העירוב. את הדיון לגבי השיעור גם נחלק לשתי סוגיות. סוגיה ראשונה תצא מנקודת הנחה שצריך שיעור, ונשאל מה קורה אם נתמעט השיעור. בסוגיה השנייה נראה מה השיעור שצריך. אז בסוגיה הראשונה כאמור, אנחנו יודעים שיש איזשהו שיעור, שעוד מעט נראה מהו, ואני שמתי את השיעור שצריך, והתכוונתי שהעירוב הזה יישאר לכמה שבתות, אולי אפילו לכל השנה, והשאלה היא מה קורה אם השיעור הזה יתמעט. אז לגבי זה צריך לבדוק מתי השיעור יתמעט. אם השיעור יתמעט עוד לפני השבת הראשונה שבה שמתי את העירוב, אז ברור שאני צריך להוסיף עוד לפני שבת, שיהיה את השיעור שצריך בכניסת שבת. זה ברור. אם העירוב יתמעט אחרי השבת הראשונה ולפני שאר השבתות, בזה יש מחלוקת לפי רש"י בין תנא קמא אצלנו לרבי יוסי. תנא קמא אומר שאז אני צריך להוסיף לפני כל שבת ושבת, לעומת זאת רבי יוסי אומר שרק בשבת הראשונה אני חייב שיהיה את השיעור השלם, אחר כך כבר לא צריך להוסיף, כי זה נקרא שיערי עירוב ומקלים בזה. זה דיון ראשון וזה בעצם המשנה. אגב, אמרנו את זה לפי רש"י, לפי ראשונים אחרים, תנא קמא לא חולק בזה על רבי יוסי. זה דיון ראשון, כאמור הסברנו את זה לפי רש"י. דיון שני זה מה באמת השיעור שצריך. לגבי זה המשנה מחלקת בין אם יש אנשים מרובים ששותפים בעירוב או אנשים מועטים. אם יש מרובים אז צריך מזון שתי סעודות לכולם, אם הם מועטים אז צריך כמות של גורגרת לכל אדם ואדם. מה הסברה בזה ומה זה אנשים מרובים ומועטים? אז מסביר רבי יצחק ברדר רב יהודה לפי מה ששמואל אמר, שהעיקרון הוא שהכמות צריכה להיות או גורגרת לכל אחד ואחד, או מזון שתי סעודות לכולם ביחד, הקטן שביניהם. ועכשיו, מתוך הנחה שבמזון שתי סעודות יש כמות של 18 גורגרות, ממילא עד 18 אנשים אנחנו נלך לפי הגורגרות. כלומר, אם יש 17 אנשים למשל, נעשה 17 גורגרות. ברגע שנגיע ל-18 אנשים, אז 18 גורגרות זה כבר מזון שתי סעודות. סעודות, אז זה אותו דבר. אם יש 19 אנשים, אז לא נעשה כבר 19 גורגרות, אלא מזון שתי סעודות, כלומר 18 גורגרות, כי כאמור אנחנו צריכים או גורגרת לכל אחד ואחד, או שתי סעודות, הקטן שביניהם, וברגע שיש 19 גורגרות, אז שתי סעודות זה קטן יותר, ולכן נעשה מזון שתי סעודות. עד כאן שתי הסוגיות לגבי השיעור, ועד כאן החלק השלישי של השיעור להיום. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. הנושא של החלק הראשון היה כשאני מזכה אותך בעירוב, האם אני צריך לעשות מעשה קניין, או שיש תחליף לזה שיוצר גמירות דעת ואז לא צריך מעשה קניין. לגבי זה שמואל ופשט המשנה שלנו ורב יהודה אומרים שבמבואות ובחצרות כן צריך, ובתחומין לא צריך מעשה קניין. לעומת זאת רב אומר להפך שבמבואות וחצרות לא צריך ובתחומין כן צריך, ובהמשך הבאנו לו חיזוק מרבי חייא שלגבי הסיפור עם הקלה הוא פסל את העירוב תחומין כי החמות לא עשתה את זה על ידי מעשה קניין, ולמעשה רב נחמן מחמיר בכולם ובכולם צריך מעשה קניין. אלה הדעות בחלק הראשון. אחרי זה אמרנו מה הסברה, אז לגבי מבואות וחצרות, כיוון שגם אני נפגע מזה אם אתה לא תהיה חלק מהעירוב כי אני אהיה אסור, אז יש לי גמירות דעת שבאמת העירוב יהיה שלך. מצד שני, בעירובי תחומין ראינו סברה שכיוון שאמרת לי ללכת לערב עליך, זה יוצר את הגמירות דעת לפי דעת רב. עד כאן עיקר החלק הראשון. הנושא של החלק השני היה דעת, ואת זה חילקנו לשני נושאים. נושא אחד זה לגבי שאשתו של אדם מערבת עליו אפילו בעל כורחו, ומזה גם למדנו שאשתו של הגוי מזכירה בשבילו אפילו בעל כורחו. הבאנו לגבי איזה קושייה ותרצנו וגם סיוע ותרצנו, זה היה נושא אחד. נושא שני, האם כשאני לוקח ממך אוכל בשביל לצרף אותך לעירוב חצרות או לשיתוף מבואות, אני צריך להודיע לך כי זה לא רק זכות, או שלא, כי זכין לאדם שלא בפניו וזה נחשב רק זכות. לגבי זה ראינו שני דיונים בסוגיה. שלב ראשון מניח שאני כן צריך להודיע לך, אבל השאלה היא מה קורה אם כבר נתת הסכמה ראשונית ואחר כך העירוב התמעט או נגמר לגמרי, האם גם אז אני צריך להודיע לך שוב או שלא? לגבי זה ראינו לכאורה סתירה בין הברייתא לבין המשנה, שבברייתא רק אם זה קלה לגמרי אני צריך להודיע לך, אבל אם זה רק יתמעט אני לא צריך, ואילו במשנה שלנו אני צריך להודיע לך גם אם זה יתמעט. על זה ענינו שתי תשובות. תשובה אחת, המשנה היא כמו הברייתא, כלומר גם היא מדברת על קלה לגמרי, והיא מתכוונת נתמטמט, כלומר התמוטט לגמרי. תשובה שנייה זה שבאמת מחמירים, ובשני מצבים אני צריך להודיע לך, או כשקלה לגמרי, או אם יש שני מינים, אפילו שזה רק יתמעט, ועל זה המשנה שלנו דיברה, זה היה דיון ראשון. דיון שני, נחזור לשאלה הבסיסית יותר, כשאני לוקח את העירוב בפעם הראשונה ואני לוקח ממך את האוכל, האם צריך להודיע? לגבי זה ראינו את המשנה שלנו ואת המשנה בפי א', בפי א' לכאורה יש מחלוקת, חכמים אומרים שצריך דעת, ורב יהודה אומר שלא, במשנה שלנו גם כן חכמים אומרים שצריך דעת. זה בתנאים. באמוראים רב שיזבי אומר שבאמת זה מחלוקת תנאים, חכמים אומרים שצריך ורב יהודה אומר שלא, כמו הפשט של המשנה שלנו. לעומת זאת רבי יהושע בן לוי שם אומר שחכמים שם לא חולקים על רב יהודה, אלא רב יהודה רק מסביר אותם, וגם הם מסכימים שבעירובי חצרות ומבואות לא צריך דעת. וזה שבמשנה שלנו אומרים שכן, זה כי במשנה שלנו מדובר על מצב שזה יוצר חובה ולא רק זכות, כי מדובר בחצר שמחוברת לשני מבות, אבל במצב רגיל זה רק זכות, אפילו שאני לוקח את האוכל ממך, ולכן לפי רבי יהושע בן לוי, לפי כולם, אני לא צריך להודיע. עד כאן החלק השני של השיעור לגבי דעת. בחלק השלישי דיברנו על שיעור, היינו לגבי איזה שני דיונים קצרים. דיון ראשון, מה קורה אם השיעור יתמעט? אז אם הוא יתמעט לפני השבת הראשונה, אני צריך להוסיף. אם הוא יתמעט אחרי השבת הראשונה, לפני השנייה, אז רבי יוסי אומר שלא צריך, תנא קמא לפי רש"י אומר שצריך. דיון שני, זה מה השיעור של העירוב? אז אמרנו, זה או מזון שתי סעודות, שזה מקביל ל-18 גורגרות, או גורגרת לכל אחד ואחד, כשהשיעור הוא הקטן שבין שתי האפשרויות האלו כל טוב.